שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת ויקהל פקודי, והולכים לדבר היום על אבני השוהם, האבנים שהיו על שתי כתפות האפוד, על הכתפיים של הכהן הגדול, ובואו נתחיל. מקור א', שמות למד וו, ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל עם לכת עבודת הקודש, והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר. מה זה? לא שמים לו לפסוק הזה, ככה, הופ. עוברים אותו ככה בתוך כל החזרה על מלאכת המשכן, אז גם לא שמים לב, מה זה? והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר. מה זה הבבוקר בבוקר הזה? מה? בבוקר, מילא, בבוקר בבוקר. אומרת הגמרא ביום עין ה' עמוד א', אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מדבר שירד להם בבוקר בבוקר. כלומר, הם הביאו אבנים מדבר שירד להם בבוקר בבוקר. מה זה? מלמד שירדו להם לישראל אבנים טובות ומרגליות עם המן. עם המן. המן יורד, יחד איתו אבנים טובות ומרגליות. ומהאבנים והנשיאים הביאו. עכשיו, תנה אומר, מביא לנו פה, אומרת גמרא ביומא, תנה, נשיאים ממש. מה זה נשיאים ממש? וכן הוא אומר, נשיאים ורוח וגשם עין. אז מה זה הנשיאים הזה? אז נשיאים זה תופעה שהפסוק פה מתאר מצב לא הכי נעים, שכאילו יש עננים ויש רוח ואין גשם, לא יורד גשם, זה מצב לא הכי מוצלח. אז נשיאים זה עננים. אז הנשיאים הביאו, זה העננים הביאו? אז אפשר להגיד כן, מה אמרנו לך, שזה עם המן שירד, ירדו גם כן אבנים טובות ומרגליות. אז הנשיאים הביאו, מה הכוונה? העננים הביאו, כן? טוב, האבנים האלה מתחילות להיות מעניינות, זה כבר לא סתם הביאו אבני שוהם, אלא זה אבנים שיחדו עם המן מן השמיים בבוקר בבוקר, בבוקר בבוקר. יש פה משהו, צריך להבין. טוב, הלאה, מקור ב', שמות למד ה', והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן, אומר אונקלוס, ורב רוויה הייתיו. מי זה רב רוויה? אז הנשיאים, זה נשיאים ממש, נשיאי השבטים, המנהיגים של השבטים. תרגום יונתן מתרגם, וענני שמיה, אז הוא מתרגם את זה, הנשיאים מלשון עננים, וענני שמיה, אז לין לפישון, הולכים לנחל לנהר הפישון, ודליין מתאמן ית אבני בורלות חילה וית אבני השלמותה, כלומר אבני שוהם ואבני מילואים, לשקעה באפודה ובחושנה, ומחתן יתון באנפי מדברה, העננים לוקחים, שמים אותם במדבר, אז לין רב רבני ישראל ומיתן יתון לצרוך איבידה, הולכים נשיאי ישראל ומביאים אותם לצורך המעשה של אבני האפוד ואבני החושן. אז עכשיו זה קצת אונקלוס שמה לנו רב רוויה, כלומר הנשיאים, מנהיגים, אבל תרגום יונתן עשה מזה הנשיאים במובן העננים, שהולכים לנהר פישון, מביאים משם את האבנים האלה, מניחים במדבר, והנשיאים מביאים. לא הבנתי, אם העננים שמו את זה במדבר, אז שכל אחד ייגש לאבנים וכל אחד ייקח אותם. מה, איך, דווקא הנשיאים ידעו שיש פה אבנים? יורדים עם המן, אבנים טובות ומרגליות. אז כל יהודי, למה נשיאים? כל יהודי רואה אבנים טובות, לוקח, לא? יהודי טוב, מה? אז למה דווקא הנשיאים ראו והם לקחו? צריך יש פה משהו עמוק מאוד. אומר אשי, אמר רבי נתן, כך אמרו נשיאים, יתנדבו ציבור מה שמתנדבים, ומה שמחסירים, אנו משלימים אותו. הנשיאים ישבו ככה, אתם יודעים, יש תופעה, שהשם יציל אותנו מהתופעה הזאת, שכשאנשים נהיים מנהיגים על העם, אז באיזשהו שלב, אתה יודע, טוב, יקראו לי כשצריכים אותי, יקראו לי, כן? בסדר, מה שתביאו אתם ומה שלא תצליחו, בסדר. מה קרה פה במשכן? הם יושבים ככה, כאילו מחכים שהעם יביא, ומה שחסר, הם ישלימו, כי ברור שאי אפשר בלעדיהם. ופתאום התברר שאפשר בלעדיהם. ומה קרה? כיוון שהשלימו ציבור את הכל. אמרו נשיאים, מה עלינו לעשות? נכנסו ללחץ. וואלה, הסתדרו בלעדינו. מה עשו? אז אומר רש"י, מביא את המדרש, הביאו את אבני השוהם. אז הם מביאים את האבנים האלה אחרי שהם עברו חוויה של, חבר'ה, תשמעו, כל הכבוד שאתם מנהיגים מכובדים, עם ישראל לא ממש תלוי בכם, אפשר להסתדר גם בלעדיכם, רצו להביא את אבני השוהם. אני צריך להבין מה דווקא נפל בחלקם אבני השוהם. מה העניין? אומר השבם, והנשיאים הביאו את אבני השוהם, למה דווקא הם? שהרשמות שבטיהם כתובים עליהם. אבני השואם זה שתי אבנים שנמצאות על הכתפיים של אהרון, כפי שתכף נראה, ובעצם שמות השבטים, שישה פה, שישה פה, אז כיוון שזה שמות השבטים שם, אז הם מביאים את השמות של השבטים. אומר הראש, הביאו כולם, כל אחד אבן, לכתוב כל אחד ואחד שמו על אבן שלו, זה האבנים בחושן, ושני אבני השואם הביאו כולם. כלומר, כל נשיא הביא את האבן של השבט שלו לחושן. החושן זה נמצא פה על החזה של הכהן, 12 אבנים של החושן, ועליהם שמות בני ישראל. אז כל נשיא הביא את האבן של השבט שלו. אבל בשואם, הרי זה לא אבן לשבט, זה כל השבטים ביחד, שישה על האבן הזאת, שישה על האבן הזאת. אז את זה הם הביאו כולם יחד. אז אנחנו מתחילים להבין שגם באבנים שהנשיאים הביאו, יש את אבני המילואים, שזה אבני החושן, ויש את אבני השוהם, שהם האבנים על הכתפיים. מה זה המילה הזאת, שוהם? צריך להבין. טוב, בואו נראה קצת, נכיר את האבנים, נראה מקור ג' שמות כפחית. אם אתם שמים לב, יש כמה פעמים בפרשיות שלנו, כמה פעמים בכמה מקומות יחסות לאבנים. שמות כפחית, ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל. ונשא אהרון את שמותם לפני השם על שתי כתפיו לזיכרון. אז קודם כל אבני השואה, מה זה? יש את האפוד, זה כמו סינר כזה, עם כתפיות שבאות פה מאחורה, וכאן למעלה יש את שתי אבני השואה על הכתפיים של אהרון, אבן אחת על כתף ימין, אבן אחת על כתף שמאל, כל השמות של בני ישראל עליהם לזיכרון לפני השם. ונשא, עכשיו בהמשך מופיע אבני החושן, ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט, חוץ מאבני השואם, גם בחושן המשפט, על ליבו, בבואל הקודש לזיכרון לפני השם תמיד, ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים והיו על לב אהרון, כלומר פה היה שם המפורש מוכנס בכפל של של החושן, ובעצם מהחושן הזה הכהן היה עונה למלך מה השם אומר, מה השם רוצה מהחושן, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. אז תראו, על החושן דיברנו בעבר, ובעצם משפט בני ישראל, מה הכוונה? הכוונה היא שלכאורה נשמת כללות ישראל, שמתגלה ב-12 האבנים האלה של החושן, מתגלה באבנים, והיא כביכול מתגלה ברוח הקודש לכהן. המלך עומד מאחוריו, שואל את השאלה, הכהן מסתכל, האותיות בולטות, מצטרפות, אבל או שברוח הקודש מצרפם, ואז הוא יודע מה התשובה, לעלות למלחמה, כן, לא, מה לעשות, איך לעשות. אבל בכל אופן, זה כביכול, המשפט הוא בא בעצם מנשמת כללות ישראל שמתגלה באבנים, ואז שופטים את המציאות לכאן או לכאן, מה לעשות. אז מכל מקום זה, אבני החושן. אז מה התפקיד של אבני השואם? יש כבר אבני החושן, וכבר יש שמות, והשמות האלה גם עונים תשובות, זה רוח הקודש, כי בכל זה השכינה מדברת. אז מה תפקיד אבני השואם על הכתפיים? צריך להבין מה זה על הכתפיים. אומר האלשיך, שתי אבני שואם לעומת שני לוחות אבנים שעל ידי משה. שתי אבני שואם הם היו כמו שתי לוחות, לוח ולוח. הלאה, שאותיות שואם הן אותיות משה. אז הם מביאים אבני משה, כן? נמשיך. ופיתחת עליהם, מה זה פיתחת? מעין כמו חרות על הלוחות. שמות בני ישראל, למה? לרמוז שאם אין ישראל, אין תורה. אומר האלשיך שאבני השואם רומזים ללוחות הברית, אבל הם רומזים ללוחות הברית כדי לומר שבעצם התורה היא גילוי של קדושת נשמת ישראל. וזה מתגלה בשתי אבני השואם. אז מה זה שתי אבני השואם? שתי לוחות הברית. התורה היא בעצם האותיות נשמה של בני ישראל. ממשיך האלשיך הקדוש ואומר לנו, ועוד, כי הם ייחדו שמו יתברך באמור להם ישראל אביהם. כלומר, השבטים עומדים אצל יעקב אבינו, עסקנו בזה בחומש בראשית. אומר, שמה יש בכם פסול, ואמרו לו, הם, שמה ישראל, השם כן שם אחד, וישיב להם ואמר, ברוך שם כמחתו העולם ועד, ובכל פסוק מהם, כלומר, שמע ישראל וברוך שם, יש שש תיבות וכפי אותיות. שש תיבות ו-25 אותיות. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. שש מילים, 25 אותיות, כה אותיות בשמע, כה אותיות בברוך שם. הלאה, ממשיך אלשיך ואומר, ועל כן, שישה משמותם על האבן האחת, כנגד פסוק שמע ישראל. וגם אותיות השישה שבטים, האותיות הם כפי אותיות. כמספר אותיות שבפסוק של שמה. וכן השישה הנותרים, לעומת שש תיבות שבפסוק ברוך שם, וגם שם יש 25 אותיות עם הכולל, לא יודע מה, בכל אופן, זה רומז לשמה ישראל וברוך שם, אז שימו לב. אז אבני השואם בפירוש הראשון רמזו ללוחות הברית, להגיד לך שישראל זה תורה. תורה זה ישראל וישראל זה תורה. שתיים אומר האלשיך, זה רומז לשמה ישראל וברוך שקבוך אותו עולם ועד, שזה איחוד שמו יתברך בעולם, ואותם שש תיבות שיש בשמה ישראל וברוך שם, יש שש תיבות על כל אבן, וכו אותיות על כל אבן ואבן. להגיד לך שבני ישראל הם מייחדי שמו יתברך בעולם. אז כלומר, אבני השואם רומזים לסגוליות הישראלית, א', במובן שישראל זה תורה וזאת תורה זה ישראל, ב', שישראל זה ייחוד שמו בעולם, וייחוד שמו בעולם זה ישראל. זאת הדרך היחידה, אתה אחד ושמך אחד, ומי כמך כישראל גוי אחד בארץ. כלומר, אומר הזוהר, ייחוד שמו יתברך בעולם תלוי בישראל. רק ישראל יכולים לייחד ולחבר את הכל. אז זה כבר מראה לנו באבני השואם שתי כוונות באמת גדולות, מיוחדות, אבל שימו לב שבעצם הכוונות האלה מדברות על מה? על הישראליות. נכון? שישראל זה תורה, וישראל זה מייחדי שמו יתברך. ממשיך המשך חוכמה, אומר לנו דבר יפה מאוד, תראו במקור ג' לקראת הסוף, ככה שלוש שורות, ארבע שורות מהסוף, אומר המשך חוכמה. בירושלמי אמר דהאבני אפוד היה כתוב בן באבן אחד וימין באבן השני, כלומר שהשם של בנימין נחצה לשתיים. בן באבן אחת, ימין באבן שנייה. זה לא לכאורה תואם, יש פה מחלוקת, יש איזה שש שיטות. איך השמות היו כתובים? רמב״ם ורשי ושלוש שיטות בברייתות ועוד שיטה פה אנחנו רואים בירושלמי, יש הרבה שיטות. בכל אופן, אומר הירושלמי פירוש מאוד מאוד מתוק, מאוד מיוחד. בנימין שמו היה חצוי בין שני האבנים. ולזה אמר בברכות, בנימין זה וכו', בין כתפיו שכן, בין שני כתפי הכהן, ואומר המשך חוכמה שם, וזה רמז נאה, כאילו זה רמז חמוד, נאה, טוב. אמר הרמז, בנימין נמצא חצי על האבן הזאת, חצי על זאת, למה? כי בנימין הוא השבט שמכליל את כל השבטים ביחד. הוא שבט, כמו שאמרה, אומר שלוקח את כוחה של רחל, כפי שלמדנו בחומש בראשית, שזה כוח האחדות בישראל. ולכן בנימין הוא זה שהוא בן ימין. על כתף אחת, כתף שני, שנייה של הכהן, ובין כתפיו שכן. למה? כי בסופו של דבר, כשאתה בא להגיד שכל כלל ישראל הם כלל אחד, אבל אתה בעצם שמת אותם על שתי אבנים, אז בא בנימין ואומר, זה לא שתי אבנים, זאת אבן אחת, פשוט שתי כתפיים, ככה זה בעולם הזה. אז בין, ימין, הכל אחד, הכל מחובר. אז כאן אנחנו גם רואים את כוח האחדות בישראל. כלומר, תורה בישראל, ייחוד שמו יתברך בישראל, ואחדות ישראל. אומר הפסוק, בוא נתבונן קצת, טיפה לראות הבדל שיש בין אבני השואם לאבני החושן, כי בינתיים ראינו שאבני החושן הם האבנים שדרכם כביכול האותיות מתגלות ושופטות את ישראל, לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, דבר השם שבפיו של הכהן. אבל אבני השואם, לכאורה ראינו שהן מבטאות לא את המשפט, כלומר, איך, מה רוח הקודש אומרת לעשות ואת התשובה למלך שעומד מאחורי הכהן ומצפה לתשובה, אלא אבני השואם הם לכאורה האור הכלל ישראלי היותר עליון, יותר עילאי. וכאן אנחנו שואלים, בסדר, מה העניין? זה מאוד יפה, כי כאילו על ליבו של אהרון משפט בני ישראל, ועל כתפיו זיכרון של הכללות ישראל והייחודיות שלהם. כן? עכשיו שימו לב שעל הכתפיים זה לכאורה כביכול, מי רואה את זה? זה כביכול כלפי שמיה, קדוש ברוך הוא רואה, כן? עוד דבר, יש, נדמה לי, הכתב והקבלה אומר, שיש פירוש שאומר, שזה להזכיר להשם, כי זה כמו לפני השם, ויש פירוש שהכתב והקבלה אומר, שזה בעצם מזכיר לכהן. אתם יודעים, הוא מסתכל, הוא רואה את השמות. מסתכל, הוא רואה את השמות. לאן שהוא לא מסתכל, הוא זוכר מאיפה הוא בא, מה תפקידו, מכוח מי הוא בא, על מי הוא בא לחפר. מה הוא צריך לעשות? כלל ישראל, כלל ישראל. לאן שהוא לא מסתכל, ככה בזווית העין, כלל ישראל, כלל ישראל. וזה בירוש מתוק מדבש, כן, על כתפיו, לזיכרון, מי יזכור? שהוא יזכור. שהוא, לאן שהוא לא יסתכל, שהוא יזכור מאיפה הוא בא, כן? היום אנשים נוטים לשכוח מה תפקידם ומי מינה אותם. אז זה ככה, הופ, כלל ישראל, הופ, כלל ישראל. כל מקום שהוא מסתכל, ימינה, שמאלה, על הכתף, ויותר מזה, אתם יודעים, גם היום הדרגות, שמים אותם על הכתפיים, נכון? על הכתפיים זה דרגות. אז הוא, מה הדרגות שלו? אדוני, בוא תראה, הדרגות שלך זה ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, מה הדרגות שאתה ראיס על גד ואשר, דן, מפתני, יוסף, זה הדרגות שלך. כל תפקיד שאתה לא נושא הוא שלהם, הוא לא שלך בכלל. אתם מבינים? אז יש פה, הייתי ממליץ לשים לכל אחד ממנהיגי הציבור, איזה שתי אבני שוהם כאלה, עם השמות של שבטי ישראל, ואז היינו יכולים להמשיך ללמד תורה בשקט, ולא להתחיל לחפש פתרונות יצירתיים. טוב, מכל מקום, חזרה, זה העניין, אבל בכל זאת חזרה למהלך התקין של השיעור, אז פה בעצם אנחנו צריכים קצת יותר לחדד נקודה נוספת בין אבני השוהם לאבני החושן. תראו איתי יחד במקור ד', שמות קפה, אבני שוהם ואבני מילואים, לאפוד ולחושן. לאפוד זה אבני השוהם, ולחושן אבני מילואים. אומר רש"י, אבני השוהם לאפוד, הנה רש"י אומר, אבני השוהם לאפוד ואבני המילואים לחושן. אומר רמב"ן, מה זה מילואים? אז רש"י אמר כי זה יושב בתוך משבצת. אבל רמב"ן חולק, רמב"ן אומר ככה, עניין מילואים הוא שתהיינה אבנים אבני שלמות, שנבראו כך, ולא תהיינה אבני גזית שנחרטו ממחצב גדול או שנחצב מהן כלום. כלומר, אבני מילואים בחושן, הם היו אבנים טבעיות, ככה, הביאו אותם, הרמב"ן שם מוסיף עוד, כמו שאומרים בתולדת, לא יודע מה כוונתו בדיוק, אבל שזה סגולתם של האבנים נשמרת כשעוד לא חתכו אותם, כמו חלוקי נחל. אז הוא אומר, יש פה סגולה באבנים האלה, אתה לוקח אותה את האבן כמו שהיא, בלי לחתוך, בלי זה, תביא אבן מתאימה שהיא טבעי, ככה. זה במילואותם, שכאילו היא שלמה, אבני מילואים. אז ממשיך הרמב"ן ואומר, והנה, באבני האפוד, אבני אבני השוהם, היו עושים חריץ בהם בכתיבת השמות, כאשר יעשו חרשי האבן, והנה לא היו במילואותם. כלומר, האבנים של השוהם חורצים את השמות של בני ישראל. אבל, אומר הרמב"ן, באבני החושן כתוב, יהיו במילואותם. והאבנים על שמות בני ישראל, הנה 12 על שמותם, לא מעשה חרש. ולכן, לא היה למשה רבנו עצה בהם, איך לעשות את השמות בלי לחתוך. זולתי בשמיר, מביא שמיר, זה איזה מין, לא יודע, חיה כזאת, לא יודע, מביא שמיר ומראה להם, והן נבקעין מעליהם. בגמרא שם אומרים, שהוא היה עושה בדיו את צורת האותיות, שם את השמיר מול, והשמיר היה בוקע, לפי הצורה. שמיר הזה זה פלא גדול, מאז שנחרב הבית הוא נעלם, אבל בכל אופן, אנחנו רואים פה הבדל שצריך להבין אותו. אבני החושן הם אבנים אבני מילואים. מה פירוש אומר רמב"ן? כמו שהם בשלמותם חלוק נחל, לקחו אותם מהמחצב ככה, לא חתכו אותם. לעומת זאת, אבני השוהם כן חורצים את הזה. מה פשר ההבדל הזה? לכאורה הייתי אומר הפוך. אם אתה אומר לי שהאבנים פה על כתפות האפוד, הם בבוקר בבוקר, הם אבנים כאלה ככה, שמדברות על כללות ישראל, עוד לפני ההתפרטות לשבטים במובן שכל שבט הוא אור בפני עצמו וכו'. אז בבקשה, אז פה צריך להיות אבנים שלמות, ופה, איפה שהמשפט, פה תחרוץ. הוא אומר, לא, פה כל אבן כמו שהיא, וכאן תחרוץ. זה לכאורה נראה הפוך, היינו מצפים שיהיה הפוך. נכון? טוב, נראה הלאה. עכשיו יש לנו מקור מאוד מעניין, שיש בו גם ככה קצת, הייתי אומר, מכניס טיפה מחשבות, לא איך להגיד את זה, מעלה חיוך על הפנים, בואו נראה. מקור ה', אבוד רבי נתן, י' א', אמר רבי נתן, בשעה שנתעסק משה במלאכת המשכן, לא רצה ליטול עצה מנשיאי ישראל, עשה את המשכן בלי לשאול אותם איך לעשות, מה לעשות, הוא מסתדר לבד. והיו נשיאי ישראל יושבים ושותקים ואומרים, עכשיו יצטרך לנו משה. מה שנקרא, אם לא היה מספיק לנו הקטע עם ה... תקראו לנו מה חסר, אנחנו נשלים, ובסוף לא היה צריך אותם, אז מסתבר שגם משה עשה להם בית ספר, וזה לא סתם בית ספר, צריך להבין למה, הרי זה לא פוליטיקה פה, כן? אז למה משה לא קורא להם, לא מתייעץ? והם יושבים, ומה הם אומרים? טוב, בסדר, חכה, הוא יצטרך אותנו, מה, הוא יכול להסתדר לבד? כן? וכיוון ששמעו שהעביר קול במחנה שנאמר והמלאכה הייתה דיים, אז הם הבינו שוואלה, הסתדר בלעדיהם, אמרו, אוי לנו, שלא היה לנו שותפות במלאכת המשכן. אם הם היו היום, אם הם היו רואים ככה, איפה? היום מתחילים לתקוף. אבל כולם שם היו צדיקים, זה לא כמו מה שהולך היום במנהיגות, כן? אז משה רבנו לא לוקח עצה מהם, אומרים, טוב, הוא לא לוקח עצה, בסדר, הוא יצטרך אותנו מתישהו. אבל אז מתברר להם שלא, שיסתדרו לגמרי בלעדיהם. אז מה הם אומרים? אוי לנו, הפסד שלנו. ואז מה? עמדו והוסיפו דבר גדול מעצמם. עמדו והוסיפו דבר גדול מעצמם. אפשר לצעוק את זה? עמדו והוסיפו דבר גדול מעצמם. יש פה סוד מאוד גדול, מאוד מיוחד, נבין אותו אבל בהמשך. שנאמר, והנשיאים הביאו את אבני השואה. אז הם כאילו עשו דבר, עמדו והוסיפו דבר גדול מעצמם. מה זה מעצמם? מה, לא תכננו אבני חושן? עמדו והוסיפו דבר גדול מעצמם, צריך להבין. אומר התורה תמימה, למה באמת לא התייעץ? למה משה לא התייעץ עם הנשיאים? מה, צריך להתייעץ? לא. ולא כתיב בחזקאל זין וביקשו עצה מזקנים, וכן במשלי כף מחשבות בעצה תיקן וכדומה. אולי יש לומר משום דמעשה המשכן, הראה הקדוש ברוך הוא למשה בתמונה של אש. ואורה הוא כל פרטה ודקדוקה, ועד שלא נראה לו מקום להסתפק. ושוב, אינו כבוד המקום שאחר דבריו של הקדוש ברוך הוא יתקס עצה עם אנשים. זה דבר מדהים. דבר מדהים. הוא אומר שבעצם משה, כשהדברים הם ברורים בצו השם, אז מה יש להתייעץ? מה יש להתייעץ? שאתה ממש מקבל דבר השם, אתה צריך להתייעץ. אם תלך להתייעץ, אתה מוזיל את הדברים. זה דבר השם, זה צו אלוקי. מה אתה צריך להתייעץ? לא, לא צריך להתייעץ. אם זה צו אלוקי, תעשה אותו. זה הכל. אז לכן לא התייעץ איתם. אבל עדיין, אנחנו רואים שבסופו של דבר עמדו והוסיפו דבר גדול מעצמם, ואת זה צריך להבין. את זה צריך להבין. אז אנחנו בינתיים מסתכלים על אבני השואם, לא ממש מבינים מה זה המילה הזאת שואם, לא מבינים למה צריכים לרדת מהשמיים, לא מבינים גם למה אם הם ירדו עם המן, אז למה דווקא הנשיאים הביאו, ולא איזה מישהו מישראל תפס והביא. למה זה קשור לעננים וזה קשור למנהיגים, למה חורטים אותם לעומת אבני החושן שלא חורטים אותם. מה זה הדבר? אנחנו עדיין לא מבינים. טוב, בואו נתבונן טיפה לעניין הזה שהאבנים הטובות ירדו יחד עם המן. מה זה השותפות הזאת? שהאבנים הטובות יורדות יחד עם המן. מה זה? אז תראו איתי יחד מקור וב. בראשית ב', בתחילת התורה. יש ארבע נהרות. שם האחד, פישון. אשר שם הזהב. פישון זה הנילוס, שמימיו עולים ומשקים את הארץ. אשר שם הזהב, וזהב הארץ ההיא טוב, שם הבדולח ואבן השוהם. אומר בעל הטורים, לא משאיר לנו מקום, הוא כבר שם את הדברים על הכתובים. הבדולח, הוא אומר, יש שניים במסורת, בתורה, שניים. האחה, כאן, אינו, סליחה, שם הבדולח ואבן השוהם. ואידך, ואינו כאין הבדולח. מה זה ואינו כאין הבדולח? המן. נכון? מלמד שאבנים טובות ומרגליות ירדו עם המן. אז אומר הבעל הטורים, אומר, תשמע, כשהמן יורד, יורד יחד איתו אבני שואם. המן הוא כעין הבדולח. הפישון, מה כתוב אצלו? ושם הבדולח ואבן השואם. וזהב הארץ ההיא טוב, לכאורה במה מדובר? בפרנסים. שהנילוס עולה ומשקה. זה זהב הארץ ההיא טוב, לא זוכר מי ראיתי כותב גם, שבן אדם לוקח את הזהב ועושה איתו צדקה, זה זהב הארץ ההיא טוב. שם הבדולח ואבן השואם, זה פרנסי הציבור. אז יש איזה מין חיבור בין הבדולח לשואם. לכן גם במן אינו כאין הבדולח, ויחד איתו יורד שואם. מה זה? והרי למדנו בתרגום יונתן, ענני שמיה אזלין לפישון, ומשם הם דולים את האבנים, והם מביאים אותם, והנשיאים לוקחים אותם מהמדבר, למה דווקא הנשיאים? קיצור, יש פה שאלות טובות, לא? צריך קצת תשובות, לא? צריך להבין משהו. אז בואו תראו, בואו נתחיל להיכנס קצת. תראו איתי ביחד שם ישמואל מתוק מדבש. אומר השם ישמואל במקור וב, שם ישמואל פרשת תרומה, תף רש, עין דלת, אוהו, הזמן זז ואני לא שם לב, קדימה. אומר השם ישמואל, אבנים טובות שירדו עם המן. אם כן, אם האבנים האלה באו בלי להתאמץ, ככה ירדו מהשמיים, שוב, אם כן בהם, שוב אין שבח ורצון במביאים. הרי כל תרומה, איש אשר ידבנו ליבו, כלומר בן אדם מתעורר ונותן מעצמו, הפה אבנים ירדו מהשמיים. אז איפה הרצון של המביאים? איפה ההתעוררות, להכניס את היד לכיס, להוציא, לשלם, לתת, משלך? לא, זה ירד להם עם המן, הם לא התאמצו על זה. אז מה? אומר השם ישמואל, אך יש לומר שגם הם ירדו רק אחר שהיה הרצון לאיש להביאם. רצו להביא את האבנים, ולא היה לאל ידו, לא היה לו את הכוח להביא. הזמין לו השם יתברך בלקיטת המן. זה דבר ענק, ענק, ענק. אומר השם משמואל, אתה צריך לרצות. כשאתה רוצה, אז גם אם אתה רוצה ואתה לא יכול, קדוש ברוך הוא עושה שאתה כן תוכל. ממשיך השם משמואל, שאלנו, למה רק הנשיאים ראו את האבנים, רק הם לקחו אותם? למה לא כל אחד שהלך ללקוט מן היה לוקח את האבנים? ובזה ניחה הטעם, למה ירדו לזה ולא לזה? לא לכולם ירדו אבנים טובות. שזה היה לו הרצון להביאם, אלא שלא היה לאל ידו. וזה שלא היה לו הרצון, לא ירדו לו. ואם כן, שוב הייתה הבאתם על ידי הרצון. אומר אדוני הנכבד, המן פירושו של דבר שהכוח והיכולת, הפרנסה, פרנסה אישית והפרנסה של כלל ישראל, תלויים ברצון. הם מתחילים מהבדולח. מה זה הבדולח? אז עכשיו תסלחו לי כי אין לי מקור, אבל ככה אני מציע. זה לשון של הנבדל. בדולח. כן? כביכול מהנבדל, כמו שאומר לשונו של המהר"ל, כן? כביכול מהאינסוף, שנבדל מהגשמיות. אז זה הבדולח. הנבדל. מהנבדל האלוהי, האינסופי. כשאתה רוצה, יורד המן. אבל הוא כותב לנו, הידיעה מביאה את הרצון, הרצון מביא את היכולת. פסקה באות הקודש, אם היה מקום על הדף, הייתי שם אותה, כן? הידיעה מביאה את הרצון, שאתה מבין מה טוב, אז אתה רוצה את הדבר הנכון. ואם אתה רוצה, הקדוש ברוך הוא שולח את היכולת. אז שם הבדולח, מה זה? הבדולח זה אותו רצון להביא, ויכול להיות שאין לך את הכוחות להביא, אבל כשאתה רוצה להביא, אז המן יורד, אבל הוא יורד אצלך ולא אצלו. למה? כי לשניכם לא הייתה את היכולת להביא, אבל הוא לא רצה, ואתה כן רצית. אז הרצון מתבטא בעצם במן, זה הבדולח. אבל אם זה ככה, אז מה זה אבני השוהם? זה עדיין אין לנו תשובה. הבנו מה זה בדולח. הבדולח זה המן. מה זה המן? הרצון, הרצון להביא. אז מה זה השוהם? לכאורה השוהם זה כבר האבן עצמה. אבל, אז מה זה שוהם? מה פירוש הדבר? יש פה, אז זה נשאר עדיין לא מובן. הלאה. ממשיך אבל השם משמואל עם הרעיון הזה ואומר דבר מדהים. הוא אומר, ולפי זה, במקור זין שורה רביעית, ולפי זה יובנו דברי המדרש, שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אפילו אחד מישראל יכול לעשותו. שימו לב, איזה מתוק. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר לו משה, אתה חושב שהמשכן קשה, אה? מאיפה ואיך ומי יביא ומי יעשה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, יהודי אחד יכול להרים את כל המשכן הזה. יהודי אחד, את כל המשכן, איך? ממשיך השם משמואל ואומר, ואינו מובן, שהרי צריך לזה עשירות גדולה מאוד. אז איך אפשר בלי כסף? איזה בן אדם אחד יכול להרים את כל המשכן של כל כלל ישראל? צריך יחצנים, צריך כסף אין, מענייני דיומא, כן? צריך כסף לזהב, צריך נחושת, צריך מה? כלים, ארון הברית, צריך עשירות שאי אפשר לתאר, מה? אומר השם משמואל, אך הוא הדבר. אם היה אחד מהם נצטווה, והיה מביא כל מה שיש לאל ידו, והיה רצון אצלו להשלים את כל הנדבה, שוב היה מסתייע מהשמיים, או על ידי רידת המן, או באופן אחר, אין לו קצרה ידו יתברך שבו. או במה אתה דואג? קדוש ברוך הוא חסר לו? יש לו בעיות? מה? אין לו מספיק כסף? אם היה יהודי אחד, אני קורא את זה שוב, זה פשוט שורות כאלה, פשוט שם משמואל, מדהים. אומר עוד פעם, אך הוא הדבר, אם היה אחד מהם נצטווה, והיה מביא כל מה שיש לאל ידו, והיה הרצון אצלו להשלים את כל הנדבה, שוב היה מסתייע מן השמיים. הבנתם? כלומר, הרצון, הרצון והנכונות לתת את כל מה שיש לך, זה מביא את הבדולח. זה מביא את הנבדל להתגלות במן. להתגלות במן. אז באמת, בבדולח הסתדרנו. מה נסתדרנו? אבל האבנים הטובות של השוהם, זה עדיין לא. עדיין לא הבנו. מה העניין של השוהם? מה זה? עדיין לא הבנו. אז בואו ניכנס לפסקה ברב קוק, שמתוכה נתחיל להבין מה זה אבני שוהם הזה. אז קדימה, בואו תראו איתי יחד מקור ח', אורות הקודש חלק ג' עמוד קופנון ח'. לפי הבירור החי, מה זה בירור חי? זה לא רק בירור תפיסתי, פילוסופי. זה בירור פנימי, נשמתי, של עצם החיים. לפי הבירור החי שהמגמה מתבררת בחיים, בחיים, לא רק תפיסה, זה תפיסה, זה תורה, זה לימוד, זה התנסות, זה התמודדות, זה בירור פנימי. הולכים עם המעשים והמחשבות המסתעפות בעצמם, ביופיים ובגבורתם. כלומר, המעשים והמחשבות המסתעפות הולכים ביופי ובגבורה שלהם. מה פירוש? לא נוצר נתק בין המחשבה לבין הביצוע. יש זרימה אחת חיה, מהמחשבה החיה אל המעשים. ויש יופי וגבורה על כל המעשים, כמו שלמדנו בשיעורים קודמים על היופי, ממש לאחרונה. כן? שיעור קודם, נביאה ויפה וכו'. הבירור המחשבתי הוא אחד מהבירורים היותר עיקריים למגמה התכליתית של החיים. צריך בירור מחשבתי כדי לדעת מה בעצם המגמה התכליתית, לאן הולכים, מה אנחנו באמת רוצים, מה חשוב ומה לא, על מה מפילים ממשלה ועל מה לא. כן? איזה נלעג זה. באו להפיל ממשלה על תאגיד ציבורי, ועמונה, זה לא סיבה, ברור, על עמונה להפיל ממשלה, משתגעתם, זה לא יכול להיות, מה, תגיד לי, אתה איזה כימני קיצוני, מטורף, תאגיד ציבורי, זה כמעט נפל כבר, כן? טוב, בכל אופן, הבירור המחשבתי הוא אחד מהבירורים היותר עיקריים למגמה התכליתית של החיים. אבל אותו המושג שאנו קוראים מחשבה, איננו כולל עדיין את כל מניות החיים לכל עומקם. אומר הרב, לא, אבל אל תתבלבל. נכון, צריך בירור מחשבתי, פילוסופי, אמוני, הכל נכון, זה לא מספיק. אני מדבר איתך יותר עמוק, יותר עמוק, לא בבוקר, בבוקר, בבוקר. זה לא פסוק שגרתי, רבותיי. זה לא פסוק שגרתי. שהתורה אומרת לנו על, על האבנים כאן, והם הביאו אליו עוד נדבה. אם יש נדבה התעוררות, יש עוד נדבה, התעוררות יותר עמוקה. אם יש בוקר, איזה מין התעוררות של זריחת אור, יש בבוקר בבוקר. הזריחה של הזריחות, הם כל הזריחות. עוד נדבה, בבוקר בבוקר, זה כמו להגיד לך, עמוק יותר, עמוק יותר, גבוה יותר, עוצמתי יותר, שמימי יותר. וזה מה שהרב פה עושה. הוא אומר, אתה חושב מחשבה. נכון, צריך מחשבה, אבל הוא אומר, זה עדיין לא זה. אותה המחשבה היסודית, שהיא באמת ראשית הכל, היא מחשבת החיים בעצמה. זאת מחשבה שהיא לא רק שכל, זאת מחשבה שהיא בעצמות החיים. זאת מחשבה שהנשמה חושבת, הנשמה חיה, זרימת חיים פנימית שעולה מתוכנו. המחשבה שהיא יסוד החיים וכל המפעל וכל המגמה והנטייה של החיים. המחשבה העליונה והמקורית המעיינית שבנשמה, שממנה החיים נשאבים ושעל פיה החיים מסתגננים, מקבלים את סגנונם ואת עיצובם, לא על ידי יועצי חוץ אלא על ידי עצה פנימית, לא רק שכלית, אלא נשמתית, רוחנית, חיית, אלוהית. זאת המחשבה לבירורה, לשמירתה וניקיונה. צריכה היא לכל אותן העצות העליונות. כל התורה היא בעצם עצות עליונות לשמור על מחשבת החיים הזאת, שכל התורה כולה עסוקה בהן, ושבשביל כך המצוות נקראות לבעלי הרזין, תרייג עתין דמלכה קדישה, כלומר, תרייג עצות של המלך הקדוש. המחשבה שהתורה שרוח הקודש מדבר עליה, היא אותה מחשבה יסודית, מחשבה נשמתית, שאומנם כל מיני מחשבות ורעיונות, הם קוויה וניצוציה, צלליה והסתעפויותיה, סופגים הם ממנה את לשד חייהם כל אחד ואחד לפי מידתו, ערכו וכוחו. כלומר, כל המחשבות הן רק הסתעפות של מחשבת החיים הזאת. ממשיך הרב ואומר, לפי אותה עמידה של טהרתה וניקיונה של זאת המחשבה היסודית, גבורת החיים מתגלה. סוד אריכות החיים באו גנוז, כי החיים נעשים ארוכים, כי האורך של האין סוף מתגלה. יראת השם תוסיף ימים. עכשיו תקשיבו טוב למשפט הבא. כפי רוב התוהר של נקודת שוהם זאת. שמעתם דבר? שמעתם גילוי כל כך מתוק, כל כך מיוחד? כפי רוב התוהר של נקודת שוהם זאת. בטח אתה שואל אותי, כביכול אומר הרב, מה זה השוהם הזה פתאום? של אור אש שמיים זאת. מתנה ממרן הרב קוק, אני לא יודע אם יש לו מקור קדום יותר, אבל לא היה לי זמן לחפש עוד, אבל אצל הרב קיבלנו את המתנה המדהימה הזאת. מה זה שוהם? אור אש שמיים, נוטריקון. שוהם, אור אש שמיים, שוהם. אש שמיים זה שוהם. נקודת, כפי רוב התואר של נקודת שוהם זאת, של אור אש שמיים זאת, טהרת החיים ועוז החיים מתרומם. כל מה שהוא מסתעף מבחוץ, מכוחה הוא בא. עצרתי פה, הפסקה שם היא מדהימה, והיא מסתיימת בזה שהאור הזה של אש השוהם, הוא יביא את הגאולה. אז מה זה שוהם? זה אש שמיים. אז השאלה נשאלת עוד יותר. אם זה אש שמיים, אם זה נקודת השוהם שהיא עוד מעל האבנים של החושן, שהיא אבני השוהם, שהיא גבוהה יותר, שהיא עוד נדבה, והיא בבוקר בבוקר, כי בכל באה ממקום יותר גבוה, למרות שלכאורה זה שם מדבר על כל האבנים, אבל בכל אופן שהיא אור אש שמיים, נקודת החיים המחשבתית היותר, החיית של כל הכללות ישראל, אם זה זה, אז למה האבנים של החושן, אתה מביא אותם כמו שהם, והאבנים שעל הכתפיים חורצים בהם? למה? עכשיו תקשיבו חברים, יש פה עמקות כזאת מיוחדת, מדהימה, שימו לב. הרי אמרנו קודם שהנשיאים טעו, חשבו, משה לא צריך אותנו, הוא בטח יצטרך, הוא יפנה. ראו שמסתדרים בלעדיהם, ואז כתוב, הביאו דבר גדול, עמדו והוסיפו, בעבוד הרבי נתן, עמדו והוסיפו דבר גדול מעצמם. עכשיו תקשיבו טוב, משה רבנו לא פונה לנשיאים. למה? למה הוא לא פונה לנשיאים? אז אמר לנו פה, התורה תמימה, תשמע, הקדוש ברוך הוא אמר לו הכל, זה לא יפה, אחר כך תתייעץ עם אנשים. זה בוודאי פירוש נכון, אבל יש כאן עמקות עצומה. משה רבנו לא פונה לנשיאים, למה? כי זה צריך לבוא מהם. זה אור שהם צריכים לגלות אותו בתוך עצמם. זה לא יכול לבוא ממשה. אם זה יבוא ממשה, זה האור של משה. זה באמת האור של משה ושוהם אותיות משה. זה באמת אותיות שבאות מעולם האצילות, שבאות מהראשית, שמכונה משה. אז הם אבני שוהם, וזה אותיות משה. אבל משה, כביכול, לא יכול להעיר אותם. הוא לא יכול לגלות להם מה הם צריכים לעשות. הם צריכים לקום מעצמם, אז משה לא מתייעץ איתם. משה מביא אותם למקום שכאילו לא צריכים אותם. ואז מה עושים הנשיאים? ואז מתחילה התעוררות בתוך הנשיאים. אוי לנו, מה יהיה חלקנו במשכן? ואז הם מתחילים להתעורר מהעצלות, מתחילים להתעורר מכל השקט, מכל ההתנשאות הזאת של תקראו לנו, מה שצריך תקראו לנו, כן? כל זה נעלם. ופתאום האש יוצאת. איזה אש? אש המנהיגות בישראל. שמצד אחד היא חורטת במעשה ידיה, להבדיל מאבני החושן, שזה אבני הכהונה והמשפט, הן באות שלמות, חלוק נחל. אבל לעומת זאת אבני השוהם, ואת השמות איך עושים באבני החושן, עם שמיר. אבל לעומת זאת אבני השוהם, מישהו צריך לחרוץ. כי אבני השוהם הן לכאורה גבוהות יותר, אבל מצד שני הן באות דווקא על ידי פעולה נמוכה יותר. על ידי שאתה תקום ואתה תעשה. כשאתה קם ואתה עושה ואתה חורץ את שמות בני ישראל, אתה עולה למקום הכלל ישראלי היותר גבוה מאבני החושן. יש פה שילוב של שתי הקצוות. לכן משה אומר, את זה אני לא יכול להגיד להם. אם אני אגיד להם, הם לא יגיעו למקום הזה. כדי להגיע למקום הזה של אש שמיים, אומר הרב קוק, שוהם, נקודת המחשבה היסודית, שזה לא מחשבה שכלית, זה עצם החיות הישראלית האלוהית, שורש חיי החיים הישראלים, ראשית חוכמה, כדי להגיע לשם, אני צריך נשיא שקם ומאחד. ואת אבני החושן, כל נשיא הביא את האבן שלו. הוא עסוק בסקטוריאליות שלו, בקהילתיות שלו. אבל את אבני החושן הם הביאו כולם יחד. הם איחדו את כולם ביחד. מלבים, איפה הוא? היה פה מלבים, לא שמתי אותו על הדף. מקור ג' בסוף. לא קראנו את המלבים, זה הזמן שלו, בואו נקרא אותו. מקור ג', בסוף מקור ג', יש מלבים מדהים, ושמתה את שתי האבנים. רצונו למר, השימה, מה שישימו אותם האומנים על כתפות האפוד, שזה בא מצד ישראל, אומר המלבים. איזה מלבים, איזה, שזה בא מצד ישראל. לכן משה לא מתייעץ איתם. כי משה אומר, אתם צריכים לבוא מצדכם, אני שותק, אתם צריכים להתעורר. כולם מחכים היום, והרבנים, הרבנים, רבותיי, לא יהיו רבנים בסיפור הזה, לא הולך להכניס שום רבנים לקו האש של כל הפילוגים והמחלוקות. יש התעוררות שצריכה לבוא מצד ישראל. משה רבנו אומר, אני לא מייעץ, אני לא מתייעץ, אני לא מדבר איתם. הם צריכים להתעורר מצד עצמם. אומר המלבים, אותם האומנים, מה שישימו אותם האומנים, כתפות היפות, שזה בא מצד ישראל. בזה יהיה אבני זיכרון לבני ישראל. רצונו לומר שזה יורה על אחדות ישראל. שהגם שהם חלוקים, בכל זאת הם מתאחדים. מנהיגות כזאת שבאה לאחד ולחבר את כולם ולסלק את הפילוגים ולסלק את המחלוקות. היום אנשים חותכים אותנו לחתיכות עם סכינים. אז אתה רוצה להיות, אתה חרדל. אני אומר לו, לא, אני כמעט צועק, לא. לא נותנים לך זמן להסביר. אז עכשיו נסביר. אנחנו לא מקבלים את החיתוכים האלה, את המחלוקות המחודשות והמומצאות האלה. לא מספיק יש חרדים, חילונים, דתיים לאומיים, עכשיו רוצים לקחת את הדתי לאומי, ולחתוך את הלחתיכות. זה חרדל, זה לייט, תכף ישים אותנו בלחמנייה עם נקניק, מה זה? אנחנו לא מקבלים שום חתיכות בעם ישראל. אין פילוגים. זה צריך להיות ציבור אחד שיהווה דוגמה לחיבור עם כולם ביחד, ולהפיל את החומות בין כולם. זה אבני השואה. ואת זה מי עושה? הנשיאים מצד עצמם. אל תחכה שמשה יגיד לך. ולכן, באבנים של השואה, שהן גבוהות יותר, הרי זה כללי יותר, פה כל אבן זה של שבט פרטי. פה האבנים זה כל כלל ישראל ביחד, ולפי הירושלמי שהמשך חוכמה מביא, בין בצד אחד, ימין בצד שני, להגיד לך זה אבן אחת בעצם. והכלליות הזאת, כללי כלל הכלליות, השורש של השורש של נשמת ישראל, היא באה דווקא בלי שמשה יכוון אותך. היא באה מצד המנהיגות מלמטה, מצד הנשיאים, הם צריכים לעשות את זה מצד עצמם. ואיזה אש עולה מתוכם, אש השוהם, אש השמימית, אש העמוקה הזאת, שהיא בעצם אש שמיים, נקודת החיים המחיה את הכל, השורש של הכל. עכשיו, כשחוזרים לפישון הזה, לכאורה פישון זה הנילוס, כן? אבל הנילוס הזה מה זה? הנילוס זה לכאורה פרנס, למה? כי מימיו עולים ומשקים, וזהב הארץ היית טוב. ושם הבדולח ואבן השואה. מה פירוש? אתה, אם נתינו עד היום לזלזל במנהיגות המעשית, ולהגיד, העיקר זה משה רבנו. הנשיאים זה נשיאים, העיקר זה משה רבנו. פה מתגלה חינוך מדהים שמלמד אותנו משה רבנו, דווקא בזה שהוא כאילו מתעלה מהנשיאים, כדי לעורר אותם להביא דבר מעצמם, מתברר לפתע שאותה פונקציה מעשית, מנהיגותית, מבצעת, יש לה דווקא היא את הכוח, בכוחה לעבוד, לחרות על האבנים, לאחד ולחבר, לכוח של שתי לוחות הברית, כוח של תורה, לכוח של שמע ישראל וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לכוח שראינו עוד בנוסף, כוח האחדות וכוח החיבור, יש לה בכוח התורה וייחוד שמו יתברך ואחדות ישראל, יש לה את הכוח להוריד את האש שמיים היסודית, שממנה הכל בא. ואז יוצא, שלכאורה עם המן, באו אבנים טובות ובהם גם אבני השואם, אז זה שם הבדולח, כי המן הוא כן הבדולח, ואבן השואם. מה הנטייה לחשוב? שהבדולח הוא הגבוה יותר והשואם הוא הנמוך יותר. וזה נכון, זה נכון, אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי האבן שואם הזאת, שהיא באה מן הנבדל כביכול, והיא אבן שואם, היא למעשה האש שמיים. הנקודה היסודית של החיות הישראלית. עכשיו, ייתכן עדיין שבכל זאת הבדולח בא ממקום גבוה עוד יותר. ממש מן האינסוף, וזה השכינה הקדושה אבני השואם. יכול להיות, איני יודע, לא היה לי זמן להמשיך לחפש בזוהר, וכולי לראות אם יש, אבל לא היה לי זמן, בוודאי יש פה מקום ללומדים, מי שרוצה להעמיק עוד, אבל אנחנו לומדים לדעת שבוודאי בין אבני החושן לבין אבני השוהם. אבני השוהם מכוונים לנקודה יותר כלל ישראלית, לכאורה, אני אומר לכאורה, למקום שבו כלל ישראל זה אחד. גם כאן אפשר להגיד שהמשפט זה התפארת, ואבני השוהם זה המלכות והשראת שכינה. אז עוד פעם יוצא שאבני השוהם הם יהיו גם מתחת לאבני החושן. עדיין רבותיי, בסופו של דבר, תכלית העולם, האור של העולם, לאן הוא שואף, מה התכלית שלו ומאיפה הוא יוצא, הוא יוצא מאבני השוהם והוא מסיים באבני השוהם. הוא יוצא מאש שמיים של השוהם, נקודת החיים, המחשבה היסודית שהיא מחשבה נשמתית, מקור כל החיים, והוא הולך בסופו של דבר אל הנשיאים, וזה רצו ושוב. זה מתחיל מנקודת החיים והולך לנשיא, וזה מתחיל מעבודת הנשיא שמעורר את אש השמיים של אבני השוהם. ואנחנו צריכים רבותיי היום באמת לעבוד, להביא מחדש את אבני השוהם. איך הרב מסיים במילותיו הקדושות של מרן הרב קוק? כפי רוב התוהר של נקודת שוהם זאת, של אור אש שמיים זאת, תהרת החיים ועוז החיים מתרומם, כל מה שהוא מסתעף מבחוץ, מכוחה הוא בא. חזקו ואמצו.